האורחת הראשונה שלנו בשעה הזו היא הסופרת הילה ערבון. אהלן הילה.
היי.
בוקר, מה שלומך?
ברוך השם, תודה על האירוח ובהצלחה ביום השידורים המיוחד הזה.
תודה רבה לך וברכות על כל הספרים.
תודה, תודה.
ואת סופרת ומוציאה לאור, גם מוציאה לאור. קודם כל, בואי נפתח את זה, את שם המשפחה המסקרן שלך, ערבון, עם וו, א', ריש. כן, מה המשמעות?
קודם כל, התחתנתי עם השם הזה, אז כל האשמה הולכת לבעלי. ערבון זה למעשה מין שיבוש של המילה ארגון, ממלכת ארגון בספרד, שהייתה אחת משתי הממלכות שהתאחדו לפני הגירוש עם המלכים איזבל ופרדיננט. אז הארגון הזה, משם המשפחה המקורית של בעלי מגיעה, ממגורשי ספרד, זה עבר לערבון עם השנים, עם המאות שחלפו.
וזה שם שמחייב לכתוב ספר, מגירוש ספרד, נכון?
זה קרה במקרה. גם לי יש חלק, יש לי חלק באנוסי ספרד ומגורשי, דווקא מהחלק האשכנזי, אבל קרה, באמת קרה, לא בגלל מחשבה מיוחדת של שורשים, אלא זה פשוט קרה, והתגובות של הקוראים היו מהממות, זה פשוט הדהים אותי.
אז רגע, בואי נלך טיפה אחורה, או יותר נכון לאמצע, את גילית באמצע החיים, שאת סופרת מוכשרת רק בעקבות רילוקיישן לגרמניה, שמה קרה שם בעצם? עד אז נכון. כתבת למגירה והתפנה לך זמן או מה?
נכון, נכון. אני כותבת למגירה מאז שהייתי נערה. כל מיני ספרים שאהבתי לקרוא, כל מיני קלאסיקות, הייתי עושה להם פריקוולים, סיקוולים, התחלות, סופים, הייתי קצת משנה, והכל היה הולך למגירה. בשלב מסוים התחלתי לכתוב גם דברים מקוריים משלי, והתבגרתי, גדלתי, אוניברסיטה, חתונה, ילדים, לא התעסקתי בזה, הייתי שכירה, עובדת בעבודה רגילה, ואז בעלי קיבל הצעה לרילוקיישן בגרמניה לשלוש שנים, והפכתי בין רגע מאשת קריירה ואימא במשרה מלאה לעקרת בית ואימא במשרה מלאה, והזמן שלי פשוט התפנה, ואז התחלתי לשבת ולכתוב דווקא ספר שנקרא סודות באחוזת השושנים. הוא מדבר על אחוזה עתיקה בנס ציונה. כנראה, את יודעת, ממרחק של אלפי קילומטרים מארץ, הרגשתי איזה צורך כזה של געגוע אל ארץ ישראל וחזרה, שכתבתי את הספר הזה. וזה הספר שפרץ את המגירה כאשר חזרנו לארץ. ניסיתי בדרך המסורתית, פניתי להוצאות ספרים, לצערי הם היו מנומסים, נשיא בשנה הבאה, אנחנו סגורים לשנת 2013. בקיצור, יצאתי לדרך עצמאית, גיליתי שהמול העצמאי, המולות העצמאית פשוט קיימת, זה בדיוק התחיל כל ה-Head Start, Kick Start, בטח שמעתם על הדברים האלה. ובזכות זה יצא הספר הראשון שלי, ואיך אומרים, כל השאר היסטוריה, מאז יצאו לי שמונה, וחלקם הוקלטו אצלכם לטובת המנויים לקויי הראייה, וזה ממש שימח אותי כשהבנתי שאחד הפופולריים זה כחותם על לבך, על הנושא ספרד.
את שמעת את ההקלטה שלו?
כן, בטח.
איך זה מרגיש? איך זה מרגיש לשמוע מישהו קורא את המילים שלך? את כועסת עליו שהוא לא תפס את זה? לא, דינה. דינה ריפמן מקריאה את זה.
אה, אוקיי.
על מה לכעוס? קודם כל, דינה זה האבשלום קור נראה לי, או הדן כנר שלכם, בלי לפגוע, אני יודעת שגם אתם קריינים, אבל אין לי ניסיון איתכם, היא פשוט מדהימה, זה הבן אדם הנכון שנבחר לקריין את הספר, וכזאת אינטונציה ורקות, ופשוט מבחינתי זכיתי. אז אני רק אומרת תודה לדינה ש...
בואי אולי נשמע רגע קטע מההקלטה, יש לנו קטע מהספר
הזה. מחותם על ליבך.
ירושלים, 1560. רוח קרירה הסתלסלה סביב שתי דמויות, אלם צעיר וגבוה ואישה הבאה בימים, שעמדו למרגלות החומות המרשימות של העיר, פרי תכנונם של אדריכלי הסולטן סולימן המפואר כמה עשרות שנים קודם לכן.
את חושבת סאונד כשאת כותבת?
אני מציירת את הספרים שלי. אני מרבה בתיאורים, באווירה, סאונד, אם אני כותבת על נשף, על סוג כלי מוזיקה כלשהו, אז אני חושבת מוזיקה, אבל אני מתארת יותר את התחושה של הדמויות, משקפת את הנפש שלהם, בסצנה שהיא מכולה נשף, או מסיבה, או ארוחה, אז זה כיף שזה מגיע דווקא מהצד הזה, שפתאום ספר הוא ספר קולי, ו... מתחברים אליו, לכל התיאורים.
ודיברנו קודם על ז'אנרים, עם סופרים שערכנו פה קודם, על ספרות בלשית ועל מותחן. את בחרת לכתוב רומנים היסטוריים. זאת אומרת, יש שם גם רומנטיקה וגם היסטוריה.
כן, אני פשוט סקרית של רומנטיקה. אני מאוד אוהבת סיפורי אהבה. אני הייתי מהנערות האלה שהיו מסמיקות, שהייתה נשיקה על המסך, וכל הלב שלי פרפרים והבטן מתהפכת. ואני בכלל אהבתי לקרוא הרבה ספרים היסטוריים, רומנים. תראי, סך הכל גאווה ודעה קדומה. הוא עכשיו נגיד שהוא רומן היסטורי, כי הוא נכתב לפני כמה מאות שנים, אבל הוא סיפור אהבה בבסיסו. אפילו צ'ארלס דיקנס, ויקטור הוגו, כל
הלוגה חיים. אבל הם נכתבו בזמן אמת.
כן.
ואת נכון. כותבת על תקופות שהיו. כמה תחקיר את עושה, או איך את לומדת את התקופה?
אז מכיוון שמדובר בספרי מגירה, כשכתבתי אותם לראשונה, בין אם כנערה, בין אם כסטודנטית באוניברסיטה, או כאישה כבר נשואה ובוגרת, הייתי כותבת את זה מהקישקה, מהבטן, אוקיי? עם הידיעות המועטות או הגדולות שיש לי, כי אני למדתי את הנושא באוניברסיטה, למדתי היסטוריה כללית, אבל לא הלכתי ותיקפתי את הנתונים. כאשר הם יצאו לאור, לפני זה כמובן, בתהליך העריכה והכל, ישבתי חצי שנה לפני שזה בכלל עבר לעורכת, עם כל טקסט, עם כל ספר, למדתי את הנושא, מחקתי מה שלא רלוונטי, תיקפתי אותו עובדתית, יצרתי קשר עם אנשי אקדמיה באוניברסיטת בר אילן, המכון לחקר הנושאים והמגורשים, ופה במכללת נתניה, 5 דקות הליכה מהבית שלי מסתבר, ומה שיכולתי לעשות בכל ספר וספר.
כמה זמן לוקח לכתוב ספר כזה, עם כל התחקיר?
סליחה?
כמה זמן לוקח לכתוב כזה ספר עם כל עבודת התחקיר שאת עושה מראש?
אני צריכה בשביל תיקוף עובדתי.
תיקוף עובדתי.
חצי שנה.
כן.
אוקיי.
כן. לפחות חצי שנה, אפשר גם פחות. אל תשכח שאם זה ספר מגירה, זה ספר שכתוב. אבל מה קורה אם אני עכשיו, כחותם על יפך, כתבתי במגירה סצנה של ארוחת ערב, עם תיאורים של מה הם אוכלים, מה הם שותים.
וזה לא האוכל התקופתי.
בדיוק, והקולינריה עם פירות וירקות שאמריקה רק התגלתה, עוד לא עלו על השולחן בכלל באירופה. אז כל זה גיליתי בתחקירים שעשיתי לכבוד הוצאת הספר. שיניתי כמובן, לא תמצא יותר עגבניות אצלי בספר.
לא, רק כרוב ותפוחי אדמה, ברור.
לא, תפוחי אדמה גם הגיעו מאמריקה.
וואו. תגידי, איזה תקופה הכי תוססת בהיסטוריה של עם ישראל? תוססת מבחינה רומנטית, שאפשר, את יודעת, לבנות על זה איזשהו רומן היסטוריה, עליות, החלוצים, הקמת המדינה?
תראי, את מדברת עם רומנטיקנית שיכולה בכל מצב.
והיסטוריונית גם.
והיסטוריונית חובבת. רק תואר ראשון בהיסטוריה, אבל... באמת, כל הספרים שלי, אחד, זה בתקופת העולם החדש באמריקה, במושבות האנגליות, זה המאה ה-17, אחד במאה ה-19, לונדון וויקטוריאנית, החלוצים בספר הראשון שלי, הנס ציונה, אני מגיעה לכל מקום. אגב, אחד הספרים שלי, נקרא הדרך הביתה, הוא לא היסטורי, הוא על צוק איתן בסך הכל, הוא גם סיפור אהבה על רצע צוק איתן, והוא עדיין ישבתי מול אתר השבק, שמתאר בכל יום ויום איזה פצמר, לאן הוא נזרק, מי נפגע, כמה נפגעו. הייתי צריכה לעשות סצנה של חתונה בטו באב, ואמרתי, מה אני אעשה בטו באב? ואם היה פצמרים ולא היו חתונות בטו באב ב-2014, אז נכון, אף אחד לא היה עולה על זה. אבל אני, תחקירנית בנשמתי, ישבתי ובדקתי, ולא היו פצמרים בטו באב, אז יש לי חתונה בספר. אני מנסה לדייק, אני לא מחויבת, אני תמיד מוסיפה הערה כזאת של כסתח, שבשם האומנות אני אולי עשיתי כמה שינויים בספר, אבל אני באמת משתדלת להביא את זה כמה שיותר אותנטי.
כמה רחוק את חושבת שתגיעי מבחינת ההיסטוריה, מבחינת התקופות?
אחורה הכוונה?
כן.
אולי ימי בית שני, תקופת רומא פה, אבל אני צריכה ללמוד הכל מאפס, ואני חרדה, כי מספיק איזה סטודנטית של שנה ראשונה, לימודי ארץ ישראל בבר אילן, שתמצא עמיתה לא נכונה אצלי בספר, זה קצת...
בתיקוף העובדות.
כן, זה קצת... אבל שתדעי לך, יצרה איתי קשר, דוקטורנטית, בבר אילן, ללימודי ארץ ישראל, היא קראה את הספר המקראי שלי האחרון, בין השמשות, על תקופת שאול המלך, והיא אמרה לי שהיא הרגישה כאילו החייתי את התקופה, הבאתי את אותה לשם, כאילו היא חיה בתקופת המלוכה הראשונה, וגם שם עשיתי תחקיר, גם הלכתי לבקר במקומות האלה שעליהם כתבתי, ובמוזיאונים.
על שלמה המלך את לא תעשי תחקיר, נכון? אלף נשים יחו.
נראה לי פחות מעניין אותי כרגע לכתוב עליו. האמת היא שעכשיו אני קצת בהפסקה, אני בהפסקת כתיבה, אני ממלאה מצברים, ייתכן ואני אחזור...
אימא לארבעה, חופש גדול, שביתות, עניינים, כן, לא צריך לתרץ יותר מדי. לסיום, ביקשנו ממך שתבחרי שיר שאת רוצה שנשמיע, ואת בחרת ב... שחרחורת בביצוע של אופר חזה. למה?
קודם כל, השיר הזה, שעשיתי תחקיר על הנושא ספרד, מגורשי ספרד, על התקופה, על ספרד עצמה, על הפוליטיקה, על כל ההיבטים, אורחות החיים, גיליתי שהשיר הקסום הזה, שגם ככה אהבתי אותו, היה שיר חתונות מימי הביניים בספרד. הפרשנים או החוקרים של התקופה מוזיקה לאותה תקופה טוענים שהשחרחורת היא למעשה דמות מורית. הרי המורים היו בספרד, הם אפריקאים שהגיעו מהיבשת הסמוכה לספרד, מאפריקה, הייתה אוכלוסייה מוסלמית שם או לא מוסלמית, והם חיו עם הספרדים, וגם הם אומרים שזה קשור לשחרחורת משיר השירים.
הנה, אנחנו שומעים כבר את הצלילים ברקע. לחן עממי פרסי.
פרסי? לא יודעת, לא נראה לי.
זה מה שאני גיליתי. מעניין.
לא, אגב, יש אותו בגרסה בלדינו, שזה השפה שדיברו היהודים בספרד ואחרי הגירוש. והשיר הזה קסום, אפילו הייתי שומעת אותו ברקע כדי לקבל השראה על הכתיבה.
ואופרה חזה, מה צריך יותר? הילה ערבון, הסופרת הילה ערבון, המון המון תודה, בהצלחה בשבוע הספר, בחלוקת החתימות ובלחיצת הידיים וכולי, ובמחירות.
תודה רבה לכם.
להתראות.
ביי ביי.